כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM ברדיו ובאפליקציה כאן אודי, אם עוד לא הורדתם, אתם יכולים למצוא אותם בחנות האפליקציות. איתנו באולפן, רות דוד אמיר ואיתי סופרין ודימה קרנצוב על ההפקה ועל הביצוע הטכני. שלום לכם ושלום מה יעשה לה.
שלום וברכה, יובל, על מה נדבר היום?
אני אגיד על מה נדבר היום.
אני יכולה להגיד, אנחנו נדבר עם ערן ליטווין, שקרא עבורנו את הספר זה הולך לכאוב, של אדם קיי, יומניו של אדם קיי כרופא צעיר. ספר שיש אנשים שחושבים שהוא מצחיק. אני, האמת, קצת נעיצבתי אל ליבי כשקראתי אותו. הוא יצא לאחרונה בתרגומו של תומר בן אהרון, בהוצאת הקורסה.
זה ספר מרגיז.
אנחנו התרגזנו, אבל יכול להיות שערן ליטווין לא התרגז.
ערן ליטווין אולי לא התרגז, אבל אני... ספר מרגיז.
אני נטשתי אותו בשלב שבו הוא בסבב התמחות, אז כן. בסבב הוא בגינקולוגי, ואז יש דברים גינקולוגיים שנורא מצחיקים אותו. לא יודעת, יכול להיות שאין לי הומור עצמי.
אולי כגבר, מה שהצבן אותי זה פשוט המאמץ. זה ספר שממש, אם אתה מטלטל אותה, נוטפות ממנו, טיפות זהה שמאמץ.
טוב, בוא, אתה רוצה לגמור את הנושא עכשיו?
לא, אני אגיד את זה גם לערן אחר כך.
בסדר, אנחנו נדבר עם ערן ליטווין על זה, אנחנו נדבר גם עם אילי גרין שלנו, צייד הספרים, על כתבי עת נדירים ויקרי מציאות, ויש לנו עוד כמה עניינים שאנחנו נראה מה, אבל נתחיל עם פרס הבוקר הבריטי.
כן.
אני יודעת שאתה היית מאוד מוטרד מאז הפרסום.
שנה נלקחה ממני.
תאגיד מן, לפרס קראו מן בוקר, התאגיד הזה מן שנתן חסות לפרס, החליט מסיבות שונות להפסיק את התמיכה בפרס, לאחר 18 שנות תמיכה בפרס. אנחנו דיברנו על הדבר הזה לפני שבוע-שבועיים.
נכון, אני הייתי מאוד מודאג, חששתי שאולי זה סופו של הפרס החשוב הזה, ונאלץ להסתפק מעתה. אך ורק נגיד בפרסים כמו הפוליצר, הנובל ופרס ספיר כמובן.
פעמיים ספיר.
פעמיים.
אז הגרדיאן מדווח שנמצא תחליף. אתה תמת, אם אני זוכרת נכון, על הזכיחות שבה בפרס הבוקר התייחסו להודעה של תאגיד מן ולביטחון שהם הפגינו בקשר לזה שהם ימצאו תומך נוסף.
כן, אני אמרתי, אני חשבתי שזה לא כל כך ברור מאליו בזמנים קשים כלכלית כאלה כמו שלנו.
אולי לך זמנים קשים, אבל לא כל כך אחד חווה את זה ככה.
זה מה שאני זוכר, אם אני זוכר נכון גם כן, אז את שיארת שלמעשה לאנשי פרס הבוקר כבר יש תומך בכלל בשלב ההוא, אז לפני חודש כשדיברנו על זה, ועל כן הם לא מבוהלים כלל.
נכון, וכרגיל צדקתי כמובן, זה דבר שאתה לא תגיד כמובן, אבל משתמע מדבריך, ואתה זהות התורמים נחשפת, מדובר במיליארדרים מעמק הסיליקון, הפילנטרופ והסופר בפני עצמו מייקל מוריץ ואשתו הריאט היימן.
שהיא גם סופרת.
והיא גם מיליארדרית.
גם מיליארדרית.
לא רק הוא מיליארדר. נכון. שקרן הצדקה שלהם הודיעה שתיקח על עצמה את התמיכה בבוקר. נדמה לי לחמש השנים הקרובות.
כן, הקרן שנקראת, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, קרנקסטארט.
ואם אתה לא אומר את זה נכון,
מי יתבע אותי? מה יעשו לי?
מה יקרה? אני חושב שזה יהיה להם אכפת.
כמות הדברים שאני אומר לא נכון פה, באמת, אם
היו... אבל אני מוצא חנדה שאתה ממשיך להתנצל על זה,
כאילו למישהו אכפת. קרנקסטארט, זאת הקרן של המיליארדים שם, אכן התחייבה לתקופה ראשונית של 5 שנים, ויש להם אופציה להערכה, כמו בדירה, זה נחמד, להערכה ל5 שנים נוספות, ובניגוד לתאגיד מן, התאבי בצע,
למה אתה חייב, לפחות תגיד לי חורה, כי הם באמת יכולים לתבוע אותך. אתה מבין? אתה לא יודע איפה במקומות הנכונים לשתוק, זה הבעיה.
תאבי בצע לא כלכלית, אלא תאבי בצע בקשר לאהבה העצמית שלהם ולנראות שלהם, בגלל שהקרן הזאת, קרנקסטארט, לא תוסיף את שמה לפרס, שנקרא מן בוקר, בגלל הרגשות החשובים של תאגיד מן, פשוט יחזור להיקרא פרס הבוקר.
שמע, יובל, באמת, אתה עשית פה מופע התפתלות מקסים.
זה הפורטה שלי.
רוב האנשים שתורמים, זה בתמורה לדבר הזה. התאגיד הזה, או לא, זה לא תאגיד, שני המיליארדרים האלה, כן. בעיניי זאת כבר כמובן התחלה טובה.
כן.
ברור שהנוהג לתת כסף, ואז לרצות להדביק את השם שלך על פרסים, בתי חולים, אמבולנסים, זה דבר מאוד וולגרי. נכון?
אבל מקובל.
אבל זה מקובל, כן. וזה לא הופך אנשים לתאבי בצע. אין בזה שום קשר לבצע, הם אולי תאבי כבוד.
כבוד. אוקיי. זאת המילה שחיפשתי.
תודה רבה. בגרדיאן מציינים שההיקף הכלכלי של העסקה לא נחשף, אבל שבפרס הבוקר הודיעו שהיקף הפרס, 50,000 לירות סטרלינג, לא השתנה. בקיצור, כל הפרס הבוקר הזה זה כסף מאוד קטן בשביל האנשים האלה. גם התקנון של הפרס של האחרונה הורחב, מדובר על כל ספר שנכתב באנגלית והופץ בבריטניה, לא אמור להשתנות, וגם הפרס הבינלאומי לספר מתורגם לאנגלית ימשיך להיות מחולק, כפי שחולק בשנים האחרונות.
כיוון שהיחסים בין תאגיד מן לאנשי פרס הבוקר התערערו במידה רבה לאורך השותפות שלהם, מה שגרם בסופו של דבר לזה שהם נפרדו, כמובן שהבריטים וגם אנחנו מאוד מתעניינים מי הם אותם אנשים שמחליפים אותם והאם הם יסתדרו עם אנשי הבוקר בצורה חלקה יותר. אז דבר ראשון, הדבר הכי חשוב, הונו של אותו מוריץ ואשתו הריאט היימן מוערך בכ-3 מיליארד וחצי דולר.
נחמד.
זה לא מעט כסף.
את החצי הזה הם יכולים לתת
הם יכולים לתת מיליארד וחצי ועדיין להיות מיליארדרים ברבים. הם הקימו את הקרן הזאת בשנת 2000 כדי לתמוך כך בנשכחים מדוכאים חסרי מזל ומנושלים, שזה קריטריון די קשיח, אז הם הוסיפו עוד סעיף, ובמטרות שבהן מעט עזרה עושה את כל ההבדל, שזה פותח את זה גם לכל השאר. הסעיף האחרון כולל נגיד אותן, אותי, כולנו.
הוא לא כולל אותך, הוא לא כולל את כולנו.
מעט עברה תעשה בשבילי את כל ההבדל.
אז תלך לאמא שלך. ההגדרה שלהם היא הגדרה יפה בעיניי ונוגעת ללב. באמת, לתמוך בנשכחים, המדוכאים, חסרי המזל, המנושלים, וואו, זה כאילו מדהים. בין השאר הקרן זאת תרמה 75 מיליון לירות סטרלינג לאוניברסיטת אוקספורד כדי לחלק לתלמידים מעוטי יכולת. התרומה ניתנה בהשראת עזרים שהעניקו חסות להוריו היהודים של מוריץ שנמלטו מאימת הנאצים.
יש גם זווית יהודית פה כמובן.
מוריץ והיימן, מה בדיוק?
מה ציפיתי?
מה רצית? לב יהודי, פשוט מאוד.
לב יהודי. מוריץ, למה צריך להיות ציני תמיד? למה אני ציני כאן? זה אמיתי, נכון. הוא ראה אפשרות להעניק עזרה לאנשים כמו שעזרו להוריו, ואין סיבה להיות ציני. אני מעניש...
זה מפלטו של הנבל.
ממש. זה אני, הנבל. מוריץ אמר על עצמו ועל אשתו שכך, איננו יכולים לדמיין יום בלי לקרוא בספר. פרס הבוקר הוא דרך להפיץ את הבשורה על תובנות, תגליות, תענוגות ושמחות שנובעות מספרות גדולה. עכשיו, הוא היה עיתונאי. בטיים מגזין, מוריץ.
זה הפלא האמיתי.
זה הפלא האמיתי. עכשיו, מה הוא עשה? הוא כתב למשל, הוא היה כתב טכנולוגיה, הוא כתב ביוגרפיה על סטיב ג'ובס ואפל, ואז הוא עשה את מה שעיתונאים צריכים לעשות. הוא אמר לעצמו, אם אני מבין בטכנולוגיה, אולי כדאי שאני אעשה עם זה משהו אמיתי, והוא התחיל להשקיע בטכנולוגיה בעצמו. ב-1999 הוא השקיע בסטארט-אפ טכנולוגי שאולי שמעת עליו, גוגל, וזה הייתה אחת מהשקעות הגדולות הראשוניות בגוגל, וזה...
אבל הוא היה כתב טכנולוגיה, נגיד, שמבין בטכנולוגיה, והוא השקיע בגוגל.
מה אנחנו נעשה?
בוא נראה מה אנחנו נעשה. אנחנו, במה אנחנו
נשקיע? נשקיע בספרות.
אוקיי.
ונהיה מיליארדרים בעוד מספר שנים.
כמובן שיש כאלה כמוך נודניקים שממהרים לצקצק, יכול להיות שמדובר בחברים הבריטים שלך.
יש לנו קבוצה בוואטסאפ.
בדיוק.
צקצקנים ברחבי העולם.
הם שאלו את פרס הבוקר, את האנשים בבוקר, האם מיליארדר מעמק הסיליקון הוא תומך ראוי לפרס? בבוקר, זה פשוט לא יאמן, ליברלים זה דבר מאוס. בבוקר ענו שהם בטוחים שהם מצאו תומך פילנטרופי קשוב ומכובד שמחזיק בערכים דומים ובחזון דומה. למעשה, מתברר, הייתה תחרות לתמיכה בפרס הזה, בקרב כמה וכמה גורמים, יובל, לא רק הם רצו לתמיכות.
את פשוט צדקת, זה לא היה להם בעיה בכלל.
אגב, אני גם לא, האמת שכאילו, נכון, נראיתי עליך קצת, ששוב צדקתי וזה, אבל פה במקרה הזה, זה לא היה כזה מסובך להיות צודקת, ואני אפילו לא רואה בזה אחד מהרגעי החוכמה שלי.
זה רק מעצים, אמרת את זה כדי להעצים את כמה אני טעיתי.
לא, אתה פשוט, אין לך מושג.
אתה טועה בדברים שהם ברורים מעליהם,
לגמרי,
בן אדם.
אתה בן אדם חסר מושג. אלנה קנדי, לעומת זאת, בניגוד אליך, היא עומדת בראש הפרס הבוקר, והיא אמרה, לא היה קשה למצוא אנשים. העניין היה למצוא את הזיווג הנכון. ואנשים שהתעניינו בכך מהסיבות הנכונות. היא תיארה את הזוג מוריץ והיימן כאוהבי ספר אמיתיים, שלא רוצים להשתמש בפרס כדי לקרב את החברים שלהם לשולחן.
אני אוהב את הביטוי הזה.
העניין שלהם הוא בשימור ספרות טובה.
טוב. בבוקר הדגישו בכלל, באופן כללי, ששום תורם או תומך לא יקבל זכות להחליט לגבי תקנון הפרס. הם מתכוונים בזה בעיקר, כמובן, להחלטה לפני מספר שנים לאפשר לכל מי שכתב באנגלית ברחבי העולם לגשת לפרס, בתנאי שזה הופץ גם בבריטניה. זו החלטה שהתקבלה במרמור מסוים, בגלל שלאחרונה, לפי דעתי בארבע השנים האחרונות,
הבריטים
לא זוכים, אמריקאים וכל מיני אחרים, במיוחד אמריקאים מעצבנים אותם שזוכים, לדעתי, שניים מתוך הארבעה האחרונים, אם אני לא טועה. היא אומרת על זאת, קנדי, ראש הפרס, עשינו את השינוי, הוא לא שימח את כולם, אבל אנחנו הולכים על זה ונשארים עם זה. היא גם מצד שני הבטיחה שנעשה מאמץ שמולים קטנים יותר יקבלו סיכוי לזכות בפרס.
שזה, זאת אמירה קצת מוזרה בעיניי, כי אם אין התערבות, אז מה זאת אומרת לעשות מאמץ שגם מולים קטנים יזכו? כאילו, או שאתם מתערבים, או שאתם לא מתערבים.
הם מתערבים, אבל לטובת הנדכאים, הנכשלים, הנשכחים והעזובים שלא קיבלו עזרה קטנה שעושה עבורם את כל היום. נדירים הספרים שגורמים לך לצחוק ולבכות באותו זמן, כך מכריזה הכריכה האחורית של זה הולך לכאוב. של אדם קיי, יומניו הסודיים של רופא מתמחה, ספר שיצא לאחרונה בהוצאת הקורסה, בתרגומו של תומר בן אהרון. בעצם זה היומן של רופא שהיה מתמחה ברפואה ציבורית בבריטניה, על התופת הגרוטסקית של עולם הרפואה הציבורית. בהתחלה זה באמת מצחיק, עד שנזכרים שאפשר היה לכתוב את זה גם על הרפואה הציבורית כאן, וגם בגלל עוד כמה סיבות זה מרגיז, אבל בכל זאת זה היה ספר שהיה רב מחר בינלאומי, זכה בפרסים שונים. אני משום מה החלטתי שהוא זכה בפרס הפוליצר, אבל הוא לא זכה בפרס הפוליצר.
ממש לא.
סתם המצאתי. אבל זכה בפרסים סטיבן, שונים.
זכה בפרס שסטיבן פריי שאמר עליו שהוא מצחיק עד כאב, שזה כבר...
כן, סטיבן פריי אדם מצחיק.
סטיבן פריי אדם מצחיק, בניגוד ל...
בניגוד לאדם קיי.
אוקיי.
טוב, אבל בוא ניתן...
לא, אבל זה היה הצלחה מאוד גדול, הוא היה שבעה חודשים במקום הראשון ברשימת רבי המחר של הסנדיי טיימס, הוא כן זכה בפרס הספרות הלאומי של בריטניה בשלוש קטגוריות.
שלוש קטגוריות?
כן, ובבי-בי-סי התחילו לעבוד על סדרת דרמה בהשראת הספר הזה.
כמובן. טוב, מי שאשכרה קרא את הספר מתחילתו ועד תומו שלוש פעמים, זה עמיתנו מכאן ג' ערן ליטווין. שלום ערן.
שלום, בוקר טוב.
ספר לנו קצת על הספר הזה מעבר למה שאמרנו.
טוב, אתם דיברתם עליו בכזה לגלוג.
לא, להחזיר לו קצת את כבודו. הרבה אנשים אהבו אותו, ואתה מוזמן להיות אחד מהם.
המון אנשים אהבו אותו. אגב, בתחילת הספר, מעשה שאני קצת מחליא אותי, יש המון המון ביקורות טובות מהמון המון עיתונים. אין צורך בזה להגיד, אני טוב, אני טוב. ודאי
שיש, ככה מוכרים ספרים, ערן ליטווין.
ובאמת הציטוט הזה שסטיבן פריי לקריחה, כנראה שבאנגליה זה שווה.
זה משכנע, גם אני אמרתי לעצמי, כזה.
נכון, נכון. אני חושב על זה בארץ, כתוב אייל קיציס או ויור שליים. זה יכול להיות מעניין. לא, לא, זה מעניין. מתי יהיה לנו את זה? זאת אומרת, מתי ציטוט כזה של קומיקאי?
מתי יהיו אנשים שאפשר באמצעותם למכור עיתונים? ספרים, לא יודעת.
אין שום ציטוט. גם כשכתוב עמוס עוז אמר כך וכך על ספר, לפי דעתי זה לא...
לא,
לא.
זה לא עובד אצלנו.
טוב, אז נסביר למי שלא קרא. מדובר באמת ביומן, שהאיש הזה... מתחיל לכתוב כשהוא מתחיל להיות סטאג'ר, ובעצם מלווה אותו בכל תקופת ההתמחות שלו. מה שהוא מתאר במשפט די מצחיק, שהוא אומר, אני הייתי איזה אנה פרנק רפואי כזה, שהלך וכתב יומן, רק הוא אומר שהתנאים שלו היו פחות טובים משל אנה פרנק. עכשיו, בוא שנייה נדבר על ציפיות, כי זה ספר שלוקחים אותו ליד, כי רוצים לחייך, לגחך. הוא לא מלמד אותנו שום דבר, לא קרה מתימציה שלא ידעתי, פשוט נחמד, זה אנקדוטות קטנות, לא ארוכות מדי, ספר טיסה, קלאסי, באמת נורא כיף. עכשיו, הסיפור כזה, האיש באמת מתחיל לעבוד, והוא מתמרמר על כל מה שיש לסטאז'ר להתמרמר עליו, עבודות בחג המולד, שכר מאוד זעום, הקפצות, שעות בלי שעות, צריך לילד כל מיני דברים מוזרים, ובאמת...
בני אדם.
לא, לא רק בני אדם.
בני אדם זה טוב, אבל...
יש כל מיני חפצים מוזרים, המוחדרים לגוף.
כן, 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 כן.
עכשיו, זה באמת, הקורא את זה, אתה באמת אומר, איך האנשים האלה שורדים את זה, והוא נותן ככה תמונה מאוד מאוד מעניינת, באמת על חייו של סטאג'ר. הבאתי לכם אבל כמה ציטוטים, כי זה ספר ששווה לצטט אותו.
בבקשה.
בבקשה.
למשל, הוא כותב על מה שאנשים מרגישים בחדר לידה. אז הוא אומר, מבחינתי, הפלא האמיתי של הלידה הוא שאנשים חכמים ורציונליים עם עבודות מסודרות וזכות הצבעה מביטים בגושי השומן החצי מותחים האלה, שהראשים שלהם מעוותים כי הם היו צריכים להידחק דרך הגן ירחיים של מישהי, והם מכוסים בחמישה סוגים של ג'יף המגילה, כאילו התגלגלו על פיצה עם אקסטרה, גבינה ומיליון תוספות במשך שעתיים, וחושבים באמת ובתמים שהם יפים. עכשיו, בסדר, אני אומר, זה לא גילינו שום דבר, זה מצחיקי.
אני ויובל, זה ספר שפעם ראשונה אנחנו מסכימים על משהו בעולם.
תקשיב, זה ממלא את בשרי חידודין.
אז עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד ונדבר על זה.
תכף נדבר על זה, כן.
למשל, על האירועים, הוא מדבר על שבמשך התקופה הזאת הוא מפסיד המון המון אירועים, משפחתיים וחברים, יש לו בן זוג, הם לא יוצאים, הם לא רואים אחד את השני. ואז הוא אומר, הפעמים שבהן אני מצליח לצאת בזמן מחקת היולדות, לא אמורות להיות אירוע ראוי לציון, אבל היום זה קרה. יש לי ארוחת ערב עם סבתא שנקבעה כבר מזמן, היא רוחנת לעברי אחרי הראשונות, המנות הראשונות, מלקקת את האצבע ומוחה קטם של רוטב מהלחי שלי. כשמלקקת את האצבע שוב אני מבין באיחור קל שזה דם מנרתיק של מטופלת, אני מחליט לא לומר לדבר. לא יודע, זה...
טוב, השתכנעתי שהספר הזה מזעזע, אני מצטער.
חבר'ה, אתם אנשים קשים.
בואו נגיד למה זה מזעזע.
תסבירו למה.
את רוצה להתחיל או שאני אתחיל? אז קודם כל, מה שמזעזע את מאיה ואותי, זה לא בדיוק אותו דבר. אני חושב שבאתי עם ציפיות לא מאוד גבוהות לספר הזה. אני לא חושב שאפשר להאשים את הציפיות שלי, ידעת לי למה אני נכנס. אבל יש שני דברים. קודם כל, הספר הזה ממש ממש מזיע ממאמץ. כל גג, ויש כל קטע כזה ביומן, ויש עשרות ומאות קטעים כאלה, יש כאילו, כל אחד מהם הוא שליש חצי עמוד, יש לך המון 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 קטעים מהיומן הזה, חייב להצחיק. וזה כאילו הבן אדם כתב את היומן שלו, וכל הזמן היה חשוב לו, במקום אשכרה לתעד, לחשוב על הדברים שהוא עובר, לנסות להגיע לאיזושהי תובנה מעניינת, כלשהי, רק להצחיק, רק לעשות גגים.
אבל יכול להיות שבשביל זה הוא כתב, זאת אומרת, לספר לך שהוא
עובר את כל הזה
מעייף, מי זה מעניין?
אני חושב שזה, I call bullshit. אני לא חושב שזה יומן אמיתי, ואני חושב שזה מצג שווא. אני חושב שאף אחד שנמצא בתוך הסיטואציה הזאת לא כותב ככה.
ברור שזה לא יומן אמיתי.
הוא טוען שהוא מצא את...
איזה חשוב.
רגע.
בעליית הגג.
הוא מצא בעליית הגג את היומן שלו.
כן.
בתנאי המגורים. הוא מצא את זה אחרי שש שנים.
אני עשה לזה עיבוד ושייף.
ואז הוא אמר לעצמו, איך אני עושה את זה הכי הכי שיווקי? ואני אעשה מזה משהו, ובעצם משהו, מה שאני מרגיש, שהוא מתחנף לדעת הקהל, הוא אומר לאנשים, אתם יודעים...
אבל אני אגיד לך משהו, אני מתפלט שאנשים אהבו את זה, ואולי לא בכדי, רוב האנשים שממליצים לפחות בעטיפת הספר הם גברים, אז יכול להיות שגברים יכולים לחשוב שכל הדבר הזה מאוד מאוד מצחיק, אבל כאישה, ואני עמומה שאני תופסת את העמדה הזאת פה כרגע...
זה שאמרת כאישה בתוכנית הזאת, פעם ראשונה לפי דעתי.
לא, בגלל שקראתי את הדבר, את הבדיחות שלו על, על, על המחלקה הגניקולוגית, כן. ואני נורא נורא מצטערת, זה מאוד מאוד לא יצחיק אותי. אתן לך דוגמה, אירן ליטווין. כשאני הולכת לגניקולוג שלי, אני לא מבקש ממנו שספר לי את הבדיחות שמספרים ביניהם גניקולוגים בכנסים. אני לא רוצה לשמוע את הבדיחות שלהם.
ברור.
אוקיי? אינני מעוניינת. הספר הזה זה בדיוק הדבר הזה, ואין שם בשום שלב, לא יודעת אם אני מודע שלא קראתי את כולו, הסתפקתי בגניקולוגי, אבל אין שם בשום שלב חמלה, מה פתאום שהאיש הזה יהיה רופא? כאילו, הוא בכלל, זה פשוט, זה לא מצחיק.
הוא כנראה עשה בשכל שהוא הפסיק להיות רופא.
זה לא מצחיק.
אני רוצה להגיד משהו, אתם קצת נוקשים.
פוצים אולי. זאת אומרת, תגיד פוצים.
הצטרפת לצד שלי בפוציות. כן, איך בצד של הפוצים?
אז זהו, זה לא רע, זה מעניין לי.
נכון, יש איזה כיף, יש איזה שתיק.
לא, אבל משהו יקרה עכשיו עם הסבתא וזה.
בסדר, הלכתי על הארדקור, כמובן.
אז תשמע, הציטוט הזה, שנייה לפני שתגן על כבודו של אדם כה נכבד, הציטוט הזה שבו הקראת על התינוק המכוער שנראה כאילו פיצה וגלגלו אותו ושמן והוא מקובץ כי הוא עבר בדרך התעלה, כמה עודף תיאורי אתה צריך בשביל להצחיק ולהצחיק ולהצחיק ולהצחיק?
אז רגע, אני רוצה להגיד משהו. תראו, הגישה הזאת שלכם,
כן,
אפשר להגיד אותה על כל נושא בעולם, וכל ספר אפשר לקחת אותו וככה לחתוך אותו ולגרזין אותו. זה בסדר, אני מותר לו לא אוהב את הספר.
אני אוהבת את דוקטור האוס למשל, שהוא אנטיפאט בזה, אבל הוא כאילו...
זה סוג של דוקטור האוס.
לא.
טיפה, רגע, בלי הצנזורה העצמית, טיפה הולך עם זה יותר רחוק, יאללה, מה אתם כבדים?
טוב,
יש שם גגים נחמדים, מצחיקים, זה נכון, אני מבין למה זה קצת פוגעני. אתם קצת קשים עם עצמכם. זה ספר נחמד, יש בו גגים נחמדים, לא גילינו שום דבר, אני לא אמליץ עליו לחבריי. חמוד, הנוסע, אתה טס, אתה רוצה משהו קלי, אתה רוצה לחייך, יאללה.
אם דברים כאלה מצחיקים אתכם.
רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו לסיום. הספר דווקא נגמר בטון מאוד לא מצחיק. הסטאג'ר נקרא לילד תינוק, והתינוק הזה מת, והוא קצת לוקח על עצמו אשמה שהוא לא נכנס קצת קודם וזיהה את התקלה, ולכן הוא מחליט לעזוב את עולם הרפואה, והוא כותב היום סדרות קומיות.
אני מאוד שמחה שהוא עזב את עולם הרפואה.
בסדר, אתה צוב שהוא כותב סדרות קומיות, אבל...
הוא כנראה איש די מצליח במה שהוא עושה.
זה פחות מסוכן, אבל...
אני חושב שכל אחד מהסטאג'רים שאנחנו נראה כשאנחנו נגיע לבית חולים, כולם מאוד מאוד מזדהים מה שכתוב כאן, חלק מאפשרים לעצמם, חלק הם קצת...
אני לא רוצה לשמוע את השיחות שלהם, שיתפלו בי ושיינחו לי.
אני רוצה, אני אוהב את המאחורי הקלעים, אני רוצה לדעת שאנשים האלה חיים, שמתייסרים, שמתעצבנים ומתוסכלים.
כל עוד אתה לא זה ששוכב שם על המיטה.
אני אשכב שם על המיטה, ומולי יבוא סטאג'ר, ווואלה, אני יודע מה עובר עליו. אגב, ספר מומלץ לי, נגיד יש לך קרוב משפחה או חבר שהולך לרפואה, קנה לו את זה.
אולי הוא יתחרט.
עכשיו תסתובד, יש קרוב משפחה שהולך לבית חולים.
תפסיקו להיות אנשים קשים.
אוקיי, זה הולך לכאוב בהוצאת הקורסה. אדם קיי, תרגם תומר בן אהרון, עם דברים, עם תינוקות שמושבים לפיצה, מצחיקים אתכם. זה הספר בשבילכם.
תודה רבה, ירן ליטווין.
בכיף.
שלום לילי גרין, צעד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין.
שלום, שלום.
התגעגענו, אילי, המון זמן לא היית.
נכון, לקחתי הפסקה קצרה, והנה אני חזר.
יפה, אז ברוך השב, אנחנו מדברים השבוע על כתבי עת נדירים.
כן, על כתבי עת עבריים בגדול, ועל הבערך מה שווה, מה לא שווה, ועל ההתחלה שלהם שבעצם הם כתמו לעיתונות היומית. כתב עת עברי בעצם, זה באמצע המאה ה-19 התחילו, שניים חשובים בעיקר, המגיד והמליץ. בגדול היו דו שבועונים, או פעם בשבועיים שלושה יצאו, וזה בעצם מה שהקדים את העיתונות היומית העברית, לא היה עיתונות יומית בזמנו, ואחת לשבועיים יצא המגיד והמליץ, ושם בעצם נכתבו כתבות וכל מיני שירה עברית וסיפורים על כל הדברים החשובים שקרו במהלך השבועיים האחרונים. אפשר להגיד שזה בעצם היה בטאון של תנועת ההשכלה ובילו, הם כתבו שם כל מיני פעילים ציוניים כמו לילינגלום, גורדון, אחד העם וחברים, והם כתבו לענייני דיומא.
ויש בגדול... בנמצא גיליונות של המגיד והמליץ?
מאוד מאוד קשה למצוא את הגיליונות הראשונים, בעצם את השנים הראשונות, שזה 1855 ל-1870, מאוד קשה למצוא. בדרך כלל מה שרואים במחירות ובשוק זה... את השנים היותר מאוחרות, את סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, בדרך כלל מוצאים מוקדנים. הדברים היחידים ששרדו זה לא בעצם הגיליונות היחידים שיצאו כצורת עיתון, בעצם הם לא שרדו, מה שהם מצליחים למצוא זה בעצם קרח, שאנשים פשוט...
קרחו לעצמם את כל
לעצמם,
כדי
כן,
לשמור.
כן, נגיד שנתון, את כל מה שיצא ב-1890, או כל מה שיצא ב-1905. זה הדברים שכן מצליחים למצוא בשוק, יש דברים שמגיעים למחירים מאוד מאוד גבוהים גם.
תן דוגמה, כי זה בעצם מה שמעניין אותי תמיד.
נכון, אפשר להגיד שלאחרונה נמכר אוגדן כרכים של המליץ, נראה לי יחל מ-1875 כזה, עד 1890, באזור $2,500.
אני חושב שדבר כזה צריך לעלות הרבה יותר.
מה, אתה מנסה עכשיו לשבש את השוק, או מה? אני לא מבינה. תמריץ מניות של המגיד.
הכוח של יובל לשבש את השוק.
אני פשוט בבוידה מסתיר. יש לי... אני רוצה להריץ את זה, כן.
איזה פיגור.
לא, אבל ברצינות, יש לך כאילו דברים מאוד מאוד... נניח, אבל באמת, בן אדם מוצא בבוידה שלו משהו, את הגיליון מ-1855 כזה, ממש מהשנה הראשונה.
את הראשונים? אני באמת לא יודע להעריך.
אתה ראית פעם דבר כזה בעיניך?
לא ראיתי, לא, מעולם. אני מניח שבספרי הלאומית יש.
כן, ברור.
אבל אני הייתי שולף ככה שזה עניין של בטח $5,000 לגיליון הראשון לבד, או $2,000 לגיליון בודד.
זה בשבילנו, הדבר הזה הוא מסוג הדברים שאפשר להגיד עליהם פרייסלס. זאת אומרת,
מבחינתנו
אין לזה מחיר, אבל חייבים לשים על זה מחיר.
נכון. כאילו זה דבר שבשביל $5,000,000 הייתי מוכר אותו, אבל ב-$5,000 אתה אומר לך, מה, אני אבטר על הדבר הזה?
מה היית עושה איתו, אבל באמת. אתה לא אספן הרי, זה משהו שצריך לשבת במקום של...
אני הייתי תורם אותו אולי, כי אני...
ממש, הוא היה תורם, זה צדיק יש לנו פה באופן, משהו לא נורמלי, הוא היה תורם אותו.
ברור שהייתי תורם.
ודאי.
תגיד,
אני לא חושב שדבר כזה, אבל כן צריך לשבת בספרייה, או כן צריך לשבת במקום שאפשר לגשת אליו.
אבל רגע, לספרייה הלאומית יש כוחים של הדברים האלה, לא?
אני מעריך שכן, אבל זה לא צריך להיות בבוידם שלך.
אין לי בבוידם, אני סתם אמרתי. בבוידם יש לי אובש. תגיד, קורה לפעמים שפתאום נגיע את דף קרוע, סתם איזה דף אחד, שני דפים שפתאום שרדו ומזהים...
אני ראיתי פעם דף ממוסגר של, אני חושב שזה היה מאמר של לילינבלום, זור 1870. כן, אבל לא, נדיר מאוד שזה משתמר. תחשוב, זה פיסת נייר שמשתמרת, מאז לא רואים הרבה.
זהו, זה צריך להגיד, זה דברים שיצאו נייר עיתון, זה כמו שכאילו נכון. יהיה לנו מעריב בעוד 300 שנה, זה יתפורר.
נכון, לכן מה שלרוב שורד זה הכרחים.
אוקיי, יש עוד איזה כתבת שאנחנו יכולים להגיד?
יש חיבה בעצם למה שברנר הוציא, זה קצת יותר לכן לשנות ה-10 ו-20 של...
מעורר,
כן, ואחדות העבודה, כל הדברים שהוא הוציא.
שזה יותר, שזה גם נדיר למצוא את האורגינל?
פחות נדיר, אבל קונים את זה, כי זה מעניין אנשים.
ברור.
כן, ובגדול, נורית גוברין ערכה מחקר מאוד מקיף על כתבי עת עבריים. בעצם היא אספה את כל הכתבים שיצאו עד בעצם להוצאת העיתון היומי הראשון העברי, שזה לפי דעתי היה באזור 1880, לפני זה היו כתבי דו-שבועונים וכאלה, ושם היא בעצם נגיד רושמת רשימה של כל הכתבי עת לפי נושאים, אם זה כתבי עת של ההשכלה, אם זה כתבי עת יהודים, אם זה נגיד כתבי עת בנושא גיאוגרפיה וחקלאות, יש שם מחקר מאוד מעניין.
תגיד, כל הדברים האלה נגישים ברשת, נכון? יש את כל הדברים האלה לראות?
אני חושב שהרבה סרוקים, כן.
אז אם... המעורר, אנחנו דיברנו על זה שהוא נכון. עולה לרשת.
אבל לא, גם לפי דעתי המליץ וכל אלה, יש לפחות חלק...
יש חלק, כן, אני ראיתי כשעשיתי עכשיו את המחקר, ראיתי חלק מהעיתונויים סרוקים לגמרי.
אז כאילו, כדי שלסרוק את זה מן הסתם למישהו, יש את העותק המקורי, צריך את העותק המקורי כדי לסרוק אותו.
יש את זה בספרייה הלאומית,
זה הספרייה הלאומית.
מודאג, מודאג. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אילי גרין, מחנות הספרים שומשים האחים גרין. תצטרף אלינו שוב בשבוע הבא.
חפשו בבוידמים, אנשים.
חפשו בבוידמים, בדיוק, אולי יש לכם איזה משהו.
תודה רבה, אילי, להתראות.
וכיף להתראות.
אנחנו בפינת גנזים, חוזרים הפעם לביקורת שכתב הסופר יורם קניוק. התפרסמה השבוע לפני 50 שנה בדבר, ב-69. ומה שמגניב בה, או מה שמעניין בה בין השאר, זה שעוסקת בהצגה שכתב עוד סופר, מפורסם, עמוס קינן. הביקורת לכאורה עוסקת בהצגה, אבל היא בעצם מדברת על הרבה יותר מזה. זה מסוג הביקורות שבא לך לקרוא את כולן, אבל מפאת הזמן כמובן שלא נוכל. זה נקרא כמה הרהורים על סטירה שכמעט הייתה ולא הייתה. ככה זה נפתח. אחרי השלום, שהוא המצרך הכי מבוקש במדינה, מייחלים הכל לסטירה. אין לך יום שאין אדם שואל את עצמו מדוע אין עוד סטירה. אנחנו צוחקים מעצמנו, אך לא עושים מן הצחוק הזה תיאטרון או ספרות. יש שם ושם הומור, אך קצת סטירה, אפילו פרודיה טובה, אינן כמעט בנמצא. ישנו עמוס קינן, שכמעט אין לו מתחרים בארץ בכתיבה סטירית. במאמריו, בסיפוריו הקצרים, בבנייטות שהוא מפרסם מדי פעם בפעם, פועם סטיריקן אמיתי, אף חשוב. בין הסטירות שכתב קינן, יש כאלה שאינן נשכחות. הן העמידו את המציאות הישראלית על חודה, על כלימתה, על יופיה ועל בלתי אפשריותה האפשרית מאוד. אולם, כאשר ביקש קינן לכתוב מחזה, סדרת מערכונים ופזמונים שעניינם סטירה, לא עלה הדבר בידו. והשאלה היא, מדוע? באמת מדוע? קודם, אני רוצה להגיד, לעצור רגע, וזה מדהים ש... כבר ב-69 אמרו בדיוק את מה שאנחנו תמיד אומרים, למה אין סתירה, למה אין סתירה? תמיד לא הייתה סתירה, אנחנו אומרים, פעם הייתה סתירה. מסתבר שאף פעם לא הייתה סתירה. והנה הוא ממשיך ואומר גם כן, פעם היו צוחקים מן הבריטים, פעם הייתה סתירה, מן הבריטים אפשר היה לעשות צחוק, גם לתקוף אותם היה קל. הם היו הפרטנר המצוין לנשיכתה של סתירה. אולם ברגע שצריך לצחוק מאבא, אמא, אחות, או, כאן מסתבכים. כל הדרכים ממוקשות. כל צעד על כל צעד ושעל מעלות פרות קדושות כגירה קדושה. כאשר אתה מיידה אבן, אתה מקבל בחזרה ריקושט, בצורת נהי אמהות ורחמי שמיים וקבלת דין וכאב הדורות, ואיך אפשר, ואלפיים שנה וסוף סוף מדינה, ומה יש?
זה, בקיצור, אומר שאנחנו יכולנו לצחוק כל עוד לא הייתה לנו מדינה משלנו. נכון. זאת אומרת שהיהודים יכלו לצחוק על עצמם אז.
נכון.
ועל אחרים. נכון. ברגע שנהיינו, נהייתה ממלכה, זהו, זה נגמר.
זה נכון. את יודעת מה סתירה טובה בעצם? הביקורת הזאת היא סתירה לא רעה, שהוא כותב אותה ככה. נכון. למה זה עצוב בעיניו? הוא אומר כך, קינן אינו נבוך מכל אלו. מאמריו מלאים אהבה ושנאה ממוזגים, שנאה של בן טוב. טוב כל כך, טוב עד כדי חשיפת מצפון תמידית כמי שעושה סטריפטיז נפשי רוחני ואינו חושש מלהיות חשוף. אך בסדרת מערכונה הוא שכח את תלמודו וניגש לעניין בחינת תלמיד שגילה שמילים בוטות, אם תאמר אותן בתוקף, מן הסתם יגרמו למישהו שיצחק. תגיד קקה, אומרים הילדים וצוחקים. הם חושבים שזה צריך להצחיק. לא שזה באמת מצחיק. אני מדלג קצת...
זה יפה, שנאה של בן טוב.
נכון. אני מדלג קצת כי אין לנו זמן, אבל אני רוצה להקריא עוד דבר אחד קטן, זה חשוב, כי הוא נותן דוגמאות לזה שקינן לא מצחיק, והוא אומר כך, למה פרקו את הפלמח? עמוס קינן עדיין דואב על כך. זה נקרא הצתה מאוחרת. בן גוריון... שלא היה ידוע כסטיריקון דווקא, אמר בעת פירוק הפלמח בהצביעו על הצבא החדש, זה צבא, לא צ'יזבטרון. ניסוח הדברים, הוא העושה משהו לסטירי או קומי, מגוחך שאיש אני בהומור כמוני צריך לגלות זאת על אוזנו של קינן. יש לנו זמן לעוד קצר קצר, זה הסוף בעצם. סוף הביקורת, הוא נותן המון המון דוגמאות של הכשלים וכולי, והוא אומר כך, לסיכום יש לי רושם, ואולי אף אין הוא רושם מוטעה, שהבעיות הכאובות שהועלו בערב הזה על כל שגעונותיו, היו נפטרות בנקל על ידי גן ילדים פרוגרסיבי טוב, הרבה יותר מאשר על ידי ערב בתיאטרון אוהל.
וואו, איזה קטלנות.
ממש קטלני. אז קודם כל, אף פעם לא הייתה סתירה, דבר שני, תמיד מבקרים היו אכזריים, ודבר שלישי, כמה טוב שיש מבקר תיאטרון שהוא סופר, ויכול לכתוב ביקורת כזאת.
אמת. כן. זה עוד.
התפלטתי.
אוקיי, תשמעו, אנחנו נעשה סטטוס בזריזות, נכון?
כן.
יש לי כאן סטטוס של פרופסור מיקי גלוזמן, מאוד מעניין, שכותב כך, הריקוד המודרני מאת מיכל ספיר הוא ספר מסעיר. הוא כותב על הספר, הריקוד המודרני של מיכל ספיר. עם יציאתו לאור, הופיע בארץ רעיון נרחב עם המחברת, אבל כמו מרבית הספרים שיוצאים לאור בארץ, הוא שקע כמעט מיד, אלא לא נקרא הגדול. זה ספר שיכול היה להגיע ל-2,000 או 3,000 קוראות וקוראים שמתעניינים במודרניזם, בפילוסופיה, בוולטר בנימין, בדוד פוגל ובלאה גולדברג. הוא בוודאי היה מושך את ליבם של אנשים שהפלא של תחיית העברית נוגע בנימי נפשם. אני יודע בוודאות שיש קוראות וקוראים שהספר הזה היה כובש את נשמתם, שחלחלת העושר המתוארת בפרק היפהפה על לאה גולדברג הייתה נוחתת עליהם כעורב גדול ופצוע. אבל המשבר התרבותי שאנו נתונים בו וההתפוררות והביזור של עולם הספרות גורמים לכך שהקוראות והקוראים הפוטנציאליים של הרומן הזה אפילו לא יודעים שהוא יצא לאור. כי אין מבקרים ואין ביקורת ואין מוספים ספרותיים ואין כתבי עת. כלומר יש, אבל במידה רבה אין. מי שתחפש את הספר הזה בסטימצקי, תתקשה למצוא אותו משום שהספר יצא בהוצאת זמור הביטן, שאת ספרי הסטימצקי מנסה להעלים. לכן, אגב, אני לא מכירה, לא ידעתי שיש מציאות כזאת. אוקיי? אז אני מציעה שאנחנו נפנה לסטימצקי לבקש תגובה. לכן, הריקוד המודרני לא מונח על שולחנות התצוגה, והוא אף אינו כלול בשום מבצע. גם לזה קוראים פייק ניוז. הוא כותב כאן על שני פרקים ששבו את ליבי במיוחד, בודים פרשות חיים אלטרנטיביות לדוד פוגל וללאה גולדברג באמצעות עבודת מחקר מדוקדקת ואוזן נפלאה, משחזרת ספיר את עולמם הלשוני, ומשלשונם בידיה יכולה להוליכם למחוזות שלא הכירו. הוא מציע לקרוא את הספר. אני חושבת שזה מעניין הדבר הזה שהוא כותב שאין ביקורת ואין מוספים ואין זה, ואני לא יודעת אם אני מסכימה איתו או לא. אני יודעת שכן, אני, הכוח של המבקרים היום הוא, אין להם. כלומר, אין מבקר שגם אם הייתה מתפרסמת ביקורת,
כן.
אני לא חושבת שזה היה משפיע על מישהו לקנות או לא לקנות ספר.
יכול להיות, אבל...
כך נדמה לי.
אני חושב שיש מעט במות לביקורת. זה נראה לי...
כאילו יש מעט, ובעצם יש יותר, כי הפייסבוק מלא באנשים שכותבים, כל הזמן כותבים ביקורת.
נכון, אבל זה לא אותו דבר.
הרי אמרנו, בוא נבטל את הסמכות, ואנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו, אנשים כל הזמן אומרים, מוסף הארץ זה לא שווה, זה פח זבל, נכון? הם רוצים לבטל את הסמכות שלו, ואז מתעצבנים על זה שאין לו סמכות. יש פה בעייתיות מסוימת.
נכון, אבל הסמכות הזאת היא כן קיימת. אנחנו לכאורה ביטלנו את הסמכות, לכאורה כולם מבקרים וכולם יש דעה והכל סובייקטיבי, אבל בעצם אנשים מאוד מאוד רוצים לקבל ביקורת טובה, בייחוד בארץ ספרים, וגם בשבעה לילות. שתי הבמות האלה זה הבמות שבהן אתה רוצה לקבל.
אבל שים למה אמרת,
זה הרבה יותר שווה.
אנשים מאוד רוצים לקבל ביקורת טובה במוסף ספרים. סליחה, אבל מה זאת אומרת?
ברור.
אבל אתה עלול גם לקבל ביקורת רעה במוסף ספרים.
אז אם ביקורת שלילית, אז אין סמכות. אם ביקורת חיובית, אז יש סמכות. וזה שווה יותר מאשר סטטוס.
אני חושבת, אבל בסטטוס, שבו בעצם אתה בא, ואני מאוד חיבבתי את מה שפרופסור גלוזמן כתב כאן, וגם אמרתי לעצמי, כי לא קראתי את הספר של מיכל ספיר, אז אמרתי לעצמי...
נשמע ספר נורא מעניין, ואני...
נשמע מעניין באמת, נכון. בוא, זה, אני, זאת אומרת, מונח על שולחננו, אנחנו נגיע אליו, אבל יש כאן נושא עקרוני. בנושא העקרוני זה הטענה שלו שאין מוסף, אין מוספים ספרותיים, אין ביקורת, אין מבקרים. אתה לא יכול מצד אחד לשלול את הסמכות של האנשים האלה, שכן עורכים מוספים וכן כותבים בהם ביקורת, ואז לבכות על זה שאין. אי אפשר. עכשיו, מיכל ספיר היא דווקא אדם שאפשר להגיד עליו, באופן יחסי, היא לא דוד גרוסמן, אבל היא פונקה. זאת אומרת, הייתה עליה כתבה בגלריה,
כן.
אוקיי, נכתבו גם כמה ביקורות עליה, שראיתי כולן טובות, זאת אומרת, זה מצב של... רוב האנשים לא זוכרים לזה, mm-hmm. לא לכתבה בגלריה, לא לביקורות טובות. הספר הוא, בוא נגיד, הוא לא ספר שנועד להיות רב מחר.
לא, גם נכון? יצא, לפי דעתי, יצא בסדרת...
רוח צעד, בזמורה.
בזמורה, שזה מתחילה, סדרה שאומרת על עצמה, אנחנו ספרות שוליים.
נכון.
ספרות שוליים נמכרת כמו ספרות שוליים לרוב.
הנושאים שהיא מתעסקת, אין מה לעשות. זאת אומרת, זה לא אומר שלא צריך לקרוא, אבל זה גבוה, וזה מנועד לקהל מאוד מאוד ספציפי, אבל עזוב כרגע את מיכל ספיר בצד, אגב, זה מוכיח שזה שיש עליך כתבה בגלריה, רעיון איתך.
גם זה לא עוזר.
לא, ממש לא. זה לא עוזר. זה ידוע.
מה כן עוזר?
שום דבר. יש קצת עניין של פה לאוזן, ועוזר לכתוב פופולרי ומובן, ולא מאוד מאוד מתוחכם. זה מאוד מאוד עוזר. אז אתה יודע, זה לא מה שמיכל ספיר עושה, אבל אני לא חושבת שזה מה שהיא רצתה לעשות, זה הכל בסדר. אבל כן, המצב הוא מאוד מצער, בהחלט.
צריך גם להזכיר.
אבל אנשים צריכים, אבל גם אנחנו צריכים לקחת אחריות קצת על המצב.
נכון. גם צריך להגיד אבל עוד דבר קטן, שבמוסף ספרים של הארץ בימינו, לוקח לפעמים הרבה חודשים עד שביקורת יוצאת על ספר מסוים. זאת אומרת, ואפשר להתווכח אם זה טוב או רע, יש סיבות לכאן ולכאן, זה אומר שמש...
לסופרים זה בטח לא טוב.
לסופרים אולי, למה? יכול להיות שגם לסופרים זה טוב.
לא, אז זהו, הנה, אם זה ביקורת רעה, אז זה בסדר לסופרים, כי זה לא יפיל להם את הספר, כי הוא כבר ממילא מת.
אבל אם זה ביקורת
טובה, זה לא יכול להרים, כי הספר כבר לא בחנויות.
כן, אבל תמיד אפשר לקנות ברשת.
חייך, יובל, עשה לי טובה. זה מצער בכל מקרה. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, יובל, אני נורא מצטערת. זה לא שאני מנסה לסתום לך את הפה.
חס וחלילה.
לבני סיום, נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לדימה קרנצוב, איתי סופרין, רות דוד, אמיר, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.